ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נלמד כל פעם איזה משהו מפרשת שבוע שייתן לנו איזה כיוון לחיים. נלמד בעיקר מהעולם הפנימי של הפרשה. בסדר? אתם רוצים שאני אשב באמצע? לא, שאתם שומעו אותי. שומעים זה בסדר? מבחינת ה... נלמד בעיקר מהעולם הפנימי של הפרשה, בשפה יותר פשוטה. אני רוצה להתחיל מהפרשה הקודמת, שבגלל שאנחנו גורים בקריית ארבע, וקריית ארבע היא חברון, ואתם יודעים שזה היה שבת חברון, שבת שעברה, אז שבת חברון, אז הייתה לנו השראה גדולה, נכון? כל החברונים שגר בקריית ארבע, היה ישני חברון, עשו לנו השראה. יצא לנו חידוש מדהים שנותן הערה לכל ספר בראשית והמון דברים לחיים שלנו בעבודת השם. אתם תיקחו את זה, תעשו את ההשלכות. אם יעמוד אולי יהיה לכם יותר קל. חז"ל, הזוהר אומר בזוהר, בספר בראשית, על פרשת, הזוהר על פרשת חיי שרה, אחרי זה נעבור לתולדות, אומר כך, מתאר תיאור שכאשר אדם, כאשר אברהם אבינו בא לקבור את שרה, אדם וחווה לא הסכימו לאפשר לו לקבור. עמדו בפתח, אמרו, לא מרשים לך להיכנס. מה זה לא מרשים להיכנס? למה לא מרשים להיכנס? אומרים אדם וחווה, כי אנחנו מתביישים. אתם עושים לנו בושה. למה עושים בושה? אנחנו חטאנו, אנחנו נפלנו מגן עדן. אתה, באים עכשיו אברהם ושרה, שני צדיקים, ישנים לידינו. כל הזמן הבעיה שלנו מתחדדת. יש לנו בושה בשמיים. אז אומר אברהם אבינו לאדם הראשון, אל תדאג, אני אתפלל עליך בשמיים שלא יהיה לך בושה. אומר אברהם, בסדר, אומר אדם הראשון בסדר, ומרשה לו להיכנס. אבל חווה לא מסכימה. קינת נשים, אה? לא, אני לא... אל תקנו את זה, סתם אני... נפלט לי. היא לא מסכימה, ובצדק היא לא מסכימה. למה היא לא מסכימה? מה זה תתפלל עליי שלא יהיה לי בושה? עצם עובדה שאתם פה, זה הבושה. יכול להתפלל עליי שלא תהיה לי בושה? אומר אברהם לאדם הראשון, אומר הזוהר, חווה מתקנת את שרה. חווה, שרה זאת הבת שלה, בצאצאים. היא מתקנת אותה, אז תאפשרי לה להיכנס, כדאי לך לאפשר לה להיכנס. והיא נכנסת. ואז חווה מסכימה. פילה פלויים, ציור מדהים. שלום. פילה פלויים, ציור מדהים שחווה מתקנת את שרה. שרה מתקנת את חווה. ובאמת הזוהר אומר שאיפה, אחרי זה הזוהר במקום אחר אומר, איפה שרה תקנה? שחווה גרמה מיתה לבעלה ולעולם, בזה בחטא עץ הדעת. ושרה מה עושה? נותנת חיים לבעלה ולילדיה. איפה היא נותנת חיים? איפה היא נותנת חיים? הנה, ירדו למצרים, ירדו למצרים, מה שרה אומרת? וחייתה נפשי בגללך, אברהם אומר לה. היא מצילה את אברהם. פלא פלאים. עכשיו אני רוצה יותר לחדד את העניין הזה, כי מה פירוש ששרה תקנה את חווה? מה פירוש? אם היא תקנה את חווה, את חטא האדם הראשון, אז לא מתים. נכון? מה התוצאה של חטא האדם הראשון היה? מוות. אם שרה תקנה את חווה, אז אין מוות עכשיו. מה, לא מתים מאז? אנשים לא מתים? באמת כתוב על שרה שהיא לא מתה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון, זה שם מקום. למה היא מתה דווקא שם? אומר הזוהר, כאילו, אתם יודעים, שם מקום זה לא סתם ששרה הולכת מבאר שבע, הם היו בבאר שבע, רגליה נוסעות אותה עד חברון ופה היא מתה. למה? קריית ארבע היא חברון. כל דבר בעולם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. אפשר לראות, לראות ארבעת היסודות האלה בפיזיקה, בביולוגיה, בטבע, בנפש. ברגע שאדם מת, ארבעת היסודות מתפרקים. כל עוד אדם חי, אז ארבעת היסודות האלה מחוברים, ואז האדם חי. כשאדם מת, ארבעת היסודות מתפרקים, ואז הוא מתפורר. תגיד, זה קצת לא נעים, זה. אומר הזוהר, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, שקריית ארבע, ארבעת היסודות שלה, היא חברון, נשארו מחוברים. לא התפרקו, סימן היא לא מתה, אז מה היא? ישנה. לכן הם נקראים ישני חברון, נכון? יש שם כיסאות בזה, כן? קשה לארגן, בעיה עם כיסאות?
תוריד את הספסל אולי.
אפשר, תוריד את הדברים. רגע. צריך להיות ארוך לי, אה? גם אם נראה, אני אגיד להם לבוא לישיבה ולמתה לשם. מי שרוצה להגיד להם את
זה. שאלה הראשון זה, מים, אש, רוח
ואפר. עכשיו, לא משנה היסודות. אנחנו לא משנה עכשיו מה זה היסודות. אבל מה שהזוהר אומר זה ששרה לא מתה. היסודות נשארו מחוברים. היא לא מתה. אז אם כן, בואו נסכם רגע מה יש לנו עד עכשיו. נסכם רגע מה יש לנו עד עכשיו מהזוהר. הזוהר אומר לנו ששרה תקנה את חווה. הזוהר אומר לנו ששרה לא מתה, אלא רק ישנה. אז זה מובן, היא תקנה את חטא האדם הראשון, אז היא לא מתה. אבל צריך להבין מה זה אומר לנו, ובאמת האבות והאימהות ישנים, אבל השאלה היא, אנחנו מתים, אנחנו לא ישנים. אנחנו מתפרקים בגיל 120. אז היא תקנה את החטא לכולם, היא לא תקנה. אני רוצה לגוע להסביר לכם את הנקודה הזאת. זה הסוד של כל ספר בראשית, זה הסוד של האבות, זה הסוד של למה ספר בראשית קודם לתורה, כן? ולמה האימהות שלנו בספר בראשית תופסות כזה מקום. זה עוד, כל השאלות האלה אני אענה. כלומר, אתם רואים בתנ"ך דוד המלך, לא אומרים דוד ואשתו ובת שבע, אין, דוד, שלמה, כן, מדי פעם מבליחה איזה אישה, ודבורה אישה נביאה, ככה נושים בצד, נכון? שוביניסטים, תנ"ך הוא שוביניסט, אומרים כל ה... אבל באימהות שלנו אין דבר כזה, תמיד אתה אומר, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, לאה ורחל, תמיד מזכירים אותם, הם תופסות מקום מאוד מרכזי, גם בספר בראשית וגם בהיסטוריה היהודית שאנחנו מזכירים אותם. למה? אז כאן אנחנו צריכים להיכנס למשהו שדיברנו עליו בשבוע שעבר ביחס לשמיטה. אתם גם למדתם את זה איתי, כשנתתי פה שיעור, הסברתי לכם, מי שהיה איתי בשיעורים, שהגוף והאדמה מקבילים אחד לשני, זוכרים? מה שעשינו הגבלה כזאת. עכשיו, אני אומר, אסביר לכם משהו. מה קרה בחטא האדם הראשון? בחטא האדם הראשון, בזמן שהם היו בגן עדן, לפני החטא, הנשמה האירה דרך הגוף, והגוף היה כלי לנשמה, ולכן כשאדם מסתכל על חווה או חווה הסתכלה על האדם, מה הם ראו? נשמה מאירה דרך הגוף. אז היצרים לא היו, ברור? כי אין, יש לגוף גם, הגוף מעורר צד יצרי, אבל הגוף מעורר גם דברים טובים. אז אם הגוף מאיר את הנשמה, אז הצד היצרי שלו לא בולט, ממילא לא היה להם יצר הרע, הם חיו ערומים. מה אומר האדם, מה אומר הנחש לחווה? מה זה חוכמה? הכניס אתכם לגן עדן, לא ראית עולם, עשו לכם גוף כזה פרווה, בואו נדליק לו את כל היצרים, אתם רוצים באמת לעבוד את השם? מה זה חוכמה לעבוד את השם ככה? אתם רוצים באמת לעבוד את השם? בואו נדליק את כל היצרים של הגוף, הוא יבער, ואז תבחרו בקדוש ברוך הוא, ואז יהיה הוא, אז תהיו דתיים אמיתיים. תארו לכם, אחד גדל פה בבית המדרש, לא יצא מגיל אפס, הוא פה, הוא רואה רק ספרים, רק ארון קודש, לא רואה כלום. הוא אוי ועד השם או לא אוי ועד השם? מה אתם אומרים?
עובד
השם, כן? אבל זה מה שהשם רוצה? לא יודע, אולי, אבל אין לו בחירה.
לא לידי ניסיון,
לא לידי ביזיון. אז אנחנו צריכים להסתגר מהמון ניסיונות. מצד שני, השם עשה עולם שהנחש צודק, שמה עושה את כל העולם הזה, שמה הוא ברא את כל היצרים האלה. אתם יודעים, יש בחסידות אצל הבעל שם טוב, שזה אני אזכיר לאחר מכן, והבית גיל הזי, למה יצחק אהב את עשיו? כי בן אדם שיש לו יצר הרע, אם הוא לוקח, היצר הרע הוא אש. מה זה עוצמתי? חבל על הזמן, נכון? כשאנחנו רוצים לחתום. וואו, וואו. עכשיו, קח את האש הזאת, לעבוד את השם, וואי, וואי, וואי. לכן בעלי תשובה הם יותר גדולים מצדיקים. צדיק לא עבר ניסיונות, הוא יהיה סגור, הוא חי, הכל בסדר. בעל תשובה תדלק את כל היצרים שלו, חווה אותם, והוא לוקח עכשיו את כל העוצמה הזאת אל הקודש. יש לו אש של אהבת השם. הצדיק יש לו, הוא צדיק, בסדר, סודר עם השם, השם סודר איתו. איך זה ביטוי של הבעל שם טוב? כן, יש... כן, אני אחרי זה אקריא לכם את המקורות של הבעל שם. בכל אופן, אומר הנחש לחווה, זה לא חוכמה. אתם באמת רוצים לבחור? צאו לעולם, תחווי את העולם. ואז היא יוצאת, לאכול מעץ הדעת זה ללכת נגד השם. תנסו פעם אחת ללכת נגד, תצאו החוצה ואז תחזרו. תתדלקו את היצרים ואז תחזרו. היא הולכת נגד השם, אוכלת מעץ, אוכלים מעץ הדעת, אבל הם מתרסקים, זה אימור, כן? מישהו אמר לי, אולי נגיד לחבר'ה שלנו, אולי נגיד לחבר'ה שלנו, ששנה יהיו, יצאו מהבית מדרש, ילכו לתל אביב, יורידו את הכיפה, ועל מנת שיהיה להם... אתם צריכים כיסאות? תסתדרו רגע, לא נעים לי. אפשר לקחת ספסל משם? הנה המקומיים, אני ממתין דקה. הם באו פשוט מרחוק, רמת הגולן וזה, אז זה לא צריך לתת להם. לא, הם באו מ... מה? שבוע, לא, פעם הבאה נביא בראש. זה גם, אפשר להגיד גם למה דה כיסופה, כן, שזה לכם, אתם לא קניתם את זה, אבל גם כן, אתם קונים, הם שומרים על, יש שמירה, על לא לאכול מעץ הדעת, לא זה, לא זה, יש להם איזה נעמה, משהו שהם צריכים לעבוד עליו, אבל זה לא חוכמה, כנסו לניסיון אמיתי, כן? הנה, מה?
זה לכאורה לא חוכמה, כי עובדה שאומרים שהם נפלו, שאלה...
נכון, זה לכאורה לא חוכמה. לא, אני אומר סברת הנחש. הנחש אומר.
אני מבין.
כן, זה לא חוכמה. זאת שאלה חינוכית גדולה מה שאנחנו מציבים פה עכשיו. עד כמה, זה עכשיו אני אומר לא בשייך לשיעור, עד כמה אתה צריך לתת לילדים שלך לחוות באמת בחירה חופשית.
אני צריך אבל לשבור את הכלים.
או, בדיוק. או. יפה. אבל שם הייתה איזה שבירת כלים, שם היא דפקה וגורשה.
זה שאני אומר, הם עשו טעות והם לא משלמים עליהם.
כן, הם הלכו עד הסוף ככה. אוקיי.
כן, אבל זה היה מאוד גם כן...
עשו לי את הבשורה, אבל אחרי זה, כשנהיה רק החבורה. ושמחתי. אוקיי.
אתה יודע, אני יכול להביא אותך לדעה מאוד קשה.
נכון,
מה אתה אומר?
נכון.
שהייתה יכולה להיות הקלדה מאוד קשה.
מתי?
כמו שאמר הרב, בוא נוריד הכיפה לאיזשהו מקום, כדי אחר כך להתגבר. לא כן, אתה יכול בכלל לא להתגבר, אלא נשאר שם...
יפה, אז מה שקרה? יפה, אז מה קרה? הנחש אומר להם, צאו החוצה, נראה אתכם חיים את העולם בחוץ, את כל היצרים, ובוחרים בשם, והם יצאו החוצה ונפלו, כי לא רק אכילת עץ הדעת הייתה לפי הקבלה בעייתית, אלא כתוצאה מאכילת עץ הדעת, שבזה הם הלכו נגד השם, שלב זה עוד אפשר לחזור, אפשר לעשות תשובה. הבעיה הייתה שהם גם עשו עוד עבירות, כמו לקיים יחסים ביום שישי, אדם וחווה קיימו פעם ראשונה יחסים ביום שישי, וזה לא היה בסדר, זה סיפור. בקיצור, זה השתלשל לנפילה גדולה גדולה גדולה, גירוש מגן עדן. עכשיו מה אנחנו אומרים? מה אומר הזוהר? תשמעו, זה דבר פלאים, יצא לנו בשבוע שעבר בשבת, התרגשות גדולה. שרה מתקנת את חווה. איך היא מתקנת אותה? כאן זה בדיוק להפך, אומר הזוהר. יורדים למצרים. אתם יודעים מה יש במצרים? כל הזוהמה והחטאים יש במצרים. אומר הזוהר, שרה ואברהם יורדים לשם. מה עושה שרה שם במצרים? אומרת לו, שמע אברהם, אתה אח שלי, אתה מוגן, אני הולכת עכשיו לתוך הקליפות, לתוך מצרים, לתוך הזוהמה הכי גדולה, ולא רק שאני אעמוד ואחזיק מעמד ולא אפול, אני גם אבנה אותך, אני אחיה אותך. ואז שניהם עולים ממצרים ברכוש גדול, ברכוש גדול. עכשיו, לא עוד מקום שהיא מצילה את אברהם, היא באה ואומרת לאברהם, גרש את בן העמה, גרש את ישמעאל. אברהם אומר, מה זה גרש את ישמעאל? מה פתאום? מה זה? זה ילד שלי. נכון, זה לא יצחק, אבל זה ילד שלי, לא מגרש אותו. תכנסו לאוהל, לדיון בין שרה ואברהם. היא אומרת לה, אבל בואי נה, הוא עושה פה צחוקים של עבודה זרה, הוא מפריע ליצחק. עונה אברהם, בסדר, אז נעשה הפרדת כוחות, אבל הוא לא עף מפה. נשים שומרים, נשים משגיח רוחני, אני לא יודע מה, נשים חונכים, ילדים. היא אומרת לו, גרשת בן העמה, יוצאת בת כל אלוקית ואומרת, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. מה פשט? תעשה מה שהיא אומרת. מה דורשים שם חז"ל? ששרה גדולה מאברהם בנביאות. שואל מורי ורבי, האור סבתו, מה זה שרה גדולה מאברהם בנביאות? פתחו את התנ"ך, את התורה. כמה נביאים, כמה נבואות אברהם קיבל, כמה נבואות שרה קיבלה? כלום. מה, שרה שומעת מאחורי הפרגוד את הנבואה שהיא צריכה ללדת? גם זה היא צוחקת, צריך להבין את הצחוק שלה. אבל היא יותר גדולה מאברהם בנביאות? הנציב גם שואל את זה. הנציב מסביר, גדולה ממנו ברוח הקודש, לא בנבואה, במדרגה יותר נמוכה. הרב סבתו מסביר משהו עמוק, מדהים. הוא אומר, מה זה גדולה בנביאות? כתוב לפני כן, הם מקבלים נבואה, אברהם מקבל נבואה, את בריתי אקים את יצחק. לפחות פעמיים שלוש השם אומר לו, הברית תהיה עם יצחק. מה אברהם מבין? הברית תהיה עם יצחק, אבל אפשר להשאיר את ישמעאל. שרה אומרת לו, לא הבנת את הנבואה. הנבואה היא לא את בריתי אקים את יצחק וישמעאל יכול להיות מהצד, אלא רק עם יצחק, אתה חייב לגרש אותה. כלומר, היא גדולה מאברהם בנביאות, במה? בהבנת עומק הנבואה. אמא שלנו?
מצד אחד היא ירדה למצרים, מצד שני
היא יורדת למצרים, היא יודעת להתמודד עם כל היצרים, אבל היא יודעת גם מתי להעיף אותם. או, אבל היא יודעת גם שיש זמנים שאי אפשר להתמודד, שצריך להוציא. מי שיודע לרדת, הוא גם יודע מתי לסלק. יפה. אז כלומר, מה זה גדולה ממנו בנביאות? היא מבינה את עומק הנבואה, והיא בעצם מצילה את אברהם. היא מכוונת את אברהם לדבר השם. מה עשתה חווה? נתקה את האדם מהבורא. מה עושה שרה? מחברת את אברהם אל הבורא. הפוך, בדיוק תהליך הפוך, מחברת אותו עם הבורא, מחיה אותו, עוזרת לו להתמודד עם מצרים, עם היצרים, אומר הזוהר, עם כל ולהוציא משם רכוש גדול. ולכן שרה, והזוהר מתאר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר הזוהר, אל תסתכלו על אברהם ושרה כבני אדם רק, תסתכלו עליהם גם כמשל לנשמה וגוף. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, הנשמה באה לראות את הגוף. שרה זה הגוף, אברהם זה הנשמה. ויש שם תיאור מרגש איך הנשמה יורדת אל הגוף, והקדוש ברוך הוא אומר לה בזוהר, תעלי, זהו, תעזבי אותו. אומרת, אני לא עוזבת אותו עד שאני לא רואה שהוא מסודר פה למטה ב-400 אורות. זה 400 אלף כסף. כן, נכון, 400 שקל כסף עובר לסוחר. זה אורות. כלומר, היא לא עוזבת אותו עד שהיא לא רואה שהגוף מסודר, שוכב פה טוב, והוא יקום בתחיית המתים, והיא תחזור להתאחד איתו. אם לא, היא לא מוכנה לנות לעולם הנשמות. כלומר, מה זה שרה? שרה זה גוף מתוקן. שרה זה נפש טבעית בריאה. מה שחווה הייתה נפש טבעית שנכנסה לתוך ניסיון, והיצרים פרצו ואפנו מגן עדן. שרה מתקנת את זה, והיא נפש טבעית בריאה, עובדת את השם. היא עושה את המסע חזרה מנפילה, היא עושה את המסע חזרה עם כל היצרים לעבוד את השם. ולכן, מה אומרים חז"ל? היא לא, מה אומר הזוהר? היא לא התפרקה, היא ישנה, היא חיה, המוות לא שולט בה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. תראו, כמו שהגוף, כמו שחווה חטאה ולקחה את האדם הראשון ונתקע אותו בעצם מהנשמה והעבירה אותו אל הגוף, אל היצרי, למקום לא טוב, וגורשו מגן עדן, כך מה היה העונש על האדמה? אדם ואדמה, מה היה העונש בחטא האדם הראשון? שהאדמה תצמיח קוץ ודרדר. מה שתשים בה, תשים בה זרע תפוח אדמה, יוצא קוץ. אין, היא לא מצמיחה. בעצם איזה כוחות באדמה עובדים? כל הכוחות השליליים של האדמה הם עובדים, הכוחות החיוביים לא עובדים. בחטא, מיד אחרי החטא, כל מה שאדם שתל לא יצא. נוח והצדיקים, נוח, הזוהר אומר, הוא התחיל לשתול וכן לצאת. מה קורה מיד אחרי זה? הוא שותה, משתכר, והעסק נופל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, שזה חידוש. אם האדמה בזמן ששמים זרע היא מוציאה קוץ, מה קורה בזמן שקוברים בן אדם באדמה? בזמן שהוא מת, האם האדמה תצמיח אותו? לא. האם תהיה תחיית המתים? לא. מה? אין תחיית המתים. כוחות ההרס של העובדים, היא תפרק הכל. היא לא יצמח פה שום דבר, לא עץ, ולא תהיה תחיית המתים לבן אדם שקבור בה. מה קורה עם שרה? מביאים את שרה, גוף טהור, נפש טבעית טהורה, שעשתה תהליך, שחזרה, שתקנה. שמים אותה באדמה, איזה כוחות מכאן ואילך מתעוררים באדמה? כוחות החיוביים. האדמה שומרת לה על הגוף, air condition. הגוף לא יתפרק. את ישנה, מסדרים עד כדי כך שאפשר לבוא לעורר את ישני חברון. לא קוראים להם מתי חברון, אלה משני חברון. לעורר אותם, לקום והתפלל. אינני יודע איך זה מתבצע, אבל הם לא מתים ממש. מי שומר עליהם? האדמה. אומר הזוהר, מכאן ואילך כל מי שיקבר בארץ ישראל, שמעתם? האדמה אולי תעבוד עליו, תרכיב אותו קצת, אבל לא במגמה לחלות אותו, אלא במגמה להצמיח אותו. לפעמים אתה צריך קצת, כדי שזרע יצמח, מה עושים? מפרקים אותו, האדמה מפרקת אותו, ואז הוא יוצא. זה מה שיקרה. כלומר, עד שרה, האדמה, האדם, הכל התפורר. חטא האדם הראשון גרם למוות, מוות טוטלי. מה זה תיקון חטא האדם הראשון? מכאן ואילך יש חיים, יש תחיית המתים, אדמה מצמיחה. קשה, נכון, קשה, זה לא, יש לנו עוד מסע לעשות. צריך לסכן את האדמה, צריך לפתוח אותה, צריך לחרוש אותה, צריך לגלות את הכוחות שלה, אבל אתה יכול, ובסוף היא מצמיחה לך, לא קוץ ודרדר, אלא תצאו החוצה, תעברו בשטחים ותראו, נכון? תפוח אדמה, פירות, מטעים. וגם כל מי שנגבר יקום לתחייה, כי הכוחות החיוביים עובדים, הם מזכחים אותו בשביל להחיות אותו. כל זה קורה בזכות שרה. תמשיכו הלאה. לכן דרך אגב, מערת המכפלה אומר אומר הרב חרלאפ בספר שלו במעייני הישועה בסוף, באחד הפרקים בסוף, אני לא זוכר עכשיו איזה פרק, הוא אומר שמערת המכפלה זה מקום שאין בו חטא האדם הראשון, לכן האבות לא מתים. מערת המכפלה זה פתח גן עדן. מה מושג זה פתח גן עדן? זה המקום שבו אנחנו מגלים את קדושת הגוף, חוזרים למעין לתקן את חטא האדם הראשון, למעין גן עדן. לכן מי שגר ב... עכשיו תרף אני אפרט לכם עוד יותר מה נפקמינה לנו בכל האבות. תמשיכו הלאה לרבקה וליצחק בפרשה שלנו. כתוב שיצחק אוהב את עשיו, כולם תמאים, אה? והזוהר, המדרש אומר שעשיו שואל אותו איך מאסרים את המלח, וזה נראה על פניו שיצחק הוא שלושת רבי סנילי והעובדים עליו, הוא עיוור וזה. אבל מי שחושב ככה שואל, אומר הבית גזאי, אומרים גדולי ישראל, יצחק היה לו השראה, היה לו רוח הקודש, היה לו נבואה, מה הוא לא ידע מי נגד מי? ידע ועוד איך ידע. אלא יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. אומר הזוהר, יצחק שייך למידת הגבורה ועשיו שייך למידת הגבורה, ומי ששייך, והם אוהבים אחד את השני בגלל זה. מה פשט? מה זה מידת הגבורה? מידת הגבורה זה האור שנמצא בכלים. תבינו, יש דין, אתם רגילים שהמושג דין זה משפט, זה רע, זה לא נכון. דין זה ברגע שיש כלים, כלים, יש אור שנכנס לכלים, מתחיל דין. האם הכלים יכולים לקבל אותו, לא יכולים לקבל אותו, משרתים אותו, לא משרתים אותו, זה הפשט דין. כלומר, אם אברהם זה חסד, זה אור גדול של חסד, יצחק זה, רגע, איך החסד הזה נקלט? איפה הוא נקלט? יש לו כלים? אתה עובד איתו נכון? אם אני עכשיו שופך עליך חסד ואתה לא עושה איתו שום דבר, זה היום ונורא. אז יצחק אומר, רגע, אני רוצה לבנות את הכלים לחסד. ועשיו הוא איש העולם הזה, הוא עוצמות העולם הזה. אירופה, אמריקה, איזה קשרים הם בונים, איזה דברים, מה, עפים לחלל, איזה דברים, מה, נכון? אם אתה רואה גשר פה בארץ, אומר, בואי נה, איך בנו את הגשר הזה? איך בן אדם בנה גשר כזה? אני שואל. ואז אבוא נקלח לך אצל גשרים של חול, תראה, שם בכלל, תראה מעל הים. דברים, אתה מסתכל, אתה אומר, בואי נה, איך בנו את הדבר הזה? זה עצום, זה עוצמות אדירות של העולם הזה. זה כלים ענקיים, כלים גדולים. עשיו, מה יצחק יודע? שהאור צריך להגיע לכלים האלה, הכלים האלה צריכים להכיל את האור, זה היעד. היעד הוא ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה על מי? על עשיו. תמיד אנחנו רגילים, הייתה לה שם המלוכה עלינו, עלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, ואז הוא יגמור את כל עשיו ואנחנו נשאר לבד. לא נכון. עלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, הייתה לה שם המלוכה על עשיו. הם יעברו זיכוך, הם צריכים לעבור המון זיכוכים, ואנחנו יודעים מה הם עשו לנו, מה הם עשו לקדושה, הכלים האלה. אבל הם כלים גדולים ויש בהם אור גדול. עכשיו לא נפרט מאיפה האור הזה נמצא בכלים. ויצחק אבינו זה האור בכלים, והוא דואג שהאור יגיע לכלים, הוא דואג ש... והוא רואה את הנבואה, הוא רואה את ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, הייתה לשם המלוכה. הוא רואה את זה והוא רוצה עכשיו לעשות את זה. עכשיו מה הוא אומר? אני אקח את עשיו, אני אברך אותו. מה זה לברך אותו? אני אנקה אותו מהשלילה, והוא יהיה עכשיו הכלי הגדול, ותתקיים הנבואה. מה רבקה אומרת? בדיוק כמו שרה. יצחק, אתה צודק? מה, אני אחלוק על הנבואה? של ועלו מושיעים? אני לא חולקת על הנבואה. רק מה, הדרך לביצוע שלה היא לא עכשיו. קודם כל, אתה, יעקב אבינו, תוציא אותו מבית המדרש. תכניס אותו לתוך הידיים של עשיו. דיבה פירוש, הוא ייכנס לעולם, הוא יבנה כלים, יהיה לו ראש של יעקב, ידיים של עשיו. זה מורכב, עדיף להיות אותו פה, אבל דבר כזה זה קשה. היא מלבישה אותו, מכניסה אותו לתוך עשיו. הוא יהיה הראשון, הוא ייקח את הכלים, הוא יתחיל לעבוד עליהם, ומתוך זה נגיע אחר כך לקדש את עשיו, לגלות את הקדושה אצל עשיו. אם אתם רוצים בהפשטה מאוד גדולה, אם אנחנו צריכים להיות אור לגויים, אם אנחנו עם ישראל היה כולו כהנים, איזה גוי יכול ללמוד מאיתנו? מה הוא ילמד מאיתנו? ללמוד גמרא? אנחנו לא, זה לא צריך. מה הוא ילמד מאיתנו? אבל אם הוא רואה עם מיוחד, יש לו צבא כמוני, יש לו בכלכלה כמוני, יש לו מדע כמוני, אבל בואי נה, הכלכלה שלו אחרת לגמרי, המדע שלו אחרת לגמרי, החיים הם בדיוק כמוני, אותם כלים, אבל זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה ללמוד את זה, יש לנו השקה איתם. קח את יעקב, תלביש אותו עם בגדי עשיו, יהיה לו ראש של יעקב בתוך הכלים, הוא יבנה כלים נכונים, ומהכלים האלה ילמדו עשיו. עוד פעם, מה אתם תופסים פה? שרבקה מצילה את יצחק, כמו שרה בדיוק, מצילה אותו מנבואה, מאי הבנת הנבואה, מאי הבנת עומק הנבואה. האימהות שלנו, יעקב אבינו מקבל הוראה לצאת מלבן, נכון? משמע מהתורה שהוא קיבל נבואה. איך היה צריך לבוא? כנס לאוהל, להגיד לאה ורחל, יש לכם 10 דקות, אנחנו עושים את הכל, קיבלנו הוראה, בורחים, השם אמר לברוח. מה כתוב בתורה? קורא להם השדה, שואל אותם, תגידו, מה דעתכם? שייך לצאת? מה זה מה דעתכם? מי אתם בכלל? מה אתם אמרות? כמו אבינו יודע, אולי אני לא הבנתי את הנבואה, ורק שהם אומרים לו, נוכריות נחשבנו, בטח צריך לצאת מפה, כמה שיותר מהר. הוא יוצא, הוא מקבל מהם את האישור. איזה אמהות יש לנו? כל הגברים פה עכשיו על הפנים אנחנו, ואחורי אברהם, יצחק, יעקב עומדים אמהות נפלאות שמכוונות אותם. עכשיו רוצה להגיד משהו יותר חזק, כשחזל אומרים שהן נביאות, זה יותר אינטואיציה אלוקית, הן מכוונות אותם באינטואיציה אלוקית. לא סתם, לא כתוב, כתוב הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, מדבר עם יצחק, מדבר עם יעקב, לא כתוב שהוא מדבר עם האימהות, הוא לא מדבר איתם ישירות, זה באינטואיציה. הן מרגישות את השם, הן מרגישות, יודעות מה הן צריכות לעשות. מה זה האימהות באופן כללי לעומת האבות? האימהות זה גוף קדוש, גוף קדוש, יש לו אינטואיציה. הנשמה מקבלת נבואה, הגוף מחובר, זה פעם, אני אסביר לכם את זה בפעם הבאה. הגוף מחובר לשם באינטואיציה, יש קדושת הגוף. האימהות זה קדושת הגוף, האבות זו הנשמה. ולכן לאורך כל הפרשות, ולכן תחיית המתים התחדשה אצל שרה. ומכאן ואילך האימהות מנחות אותנו מאחורי הקלעים. ובכלל חברים, כל האבות והאימהות ביחס למשה רבינו ולתורה, זה מצב של גוף קדוש שהולך לקבל תורה, אור גדול. מה זה האבות? האבות זה דרך ארץ שקדמה לתורה. האבותינו, מאיפה הם קיימו את התורה? מעצמם. מה זה לקיים את התורה מעצמם? מה פירוש מעצמך? אתה אומר, אני מרגיש צורך, אני רוצה לעשות את זה, אני מרגיש צורך, זה משהו עצום, זה הכלים, זה קדושת הכלים. ואי אפשר לקבל תורה בלי לטפל בקדושת הכלים. תורה גדולה עם כלים לא בנויים זה תורה נוראה. הנציב אומר, כולכם מכירים את זה, רב צבי יהודה היה אומר לנו את זה השכם והערב, ועכשיו כשאנחנו באים מהעולם הפנימי אתה מבין מה הרב רצה. מצטט את הנציב הזה השכם והערב. ספר בראשית נקרא ספר הישר, אבותינו נקראו ישרים. למה? כי בעלי מידות שככה מקבלים תורה. תורה לא יכולה להיכנס למקום אחר. הוא מתאר את בית שני שהיו מלאי תורה, אבל מה לא היה להם? מידות. לא היו ישרים. מה זה ישר? כל מי שלא חשב כמו טעם, הוא אומר, הפכו אותו לצדוקי ואפיקורס. ואתה לא אומר כמוני, אתה לא פוסק כמוני, אתה לא יהודי. וזה הרס את הכל. הנציב קורא לזה חוסר ישרות בסיסית. תיקחו מכאן, אם אתם עושים דברים בתורה ואתם מרגישים שיש פה משהו לא הגיוני, זה נגד הדרך ארץ הטבעית, אני לא אומר שלא תעשו, תעצרו רגע, תשאלו שאלות. כי אולי יש פה בלי כלים. כמה פעמים אתם רואים דברים ענקיים בתורה כביכול שבסוף מתפוצצים, כי כולם אמרו, בואי נה, זה לא היה הגיוני, אבל אף אחד לא אמר כלום, כי זה תורה. אבל היה חסר דרך ארץ, ישרות טבעית, כלים בריאים, לא היו שם. וזה היה נגד המקום האנושי הנורמלי, הבריא. האבות זה המקום הטבעי, הבריא, הקדוש, שמקבל תורה. אתמול חשבתי על זה, זה מסכת אבות. מסכת אבות. יש לי איזה שיעור ביקש ממני בישיבת ניר ללמוד מסכת אבות. אבל אנחנו בונים, יש לנו את מבנה הנפש, איך כוחות הנפש עובדים בנפש הטבעית בכל המקומות, ואני אביא להם מסכת אבות, איפה כל כוח ואיך זה בא לידי ביטוי באבותינו אברהם יצחק יעקב. לפי דעתי מסכת אבות, ככה החלטנו, מסכת אבות זה בדיוק המסכת שהיא אברהם יצחק ויעקב לימדו אותנו את הכלים לקבל תורה, מהי הנפש הטבעית הבריאה. ולכן עליה נאמר, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לרשום, כולם שואלים, למה פותחים את מסכת אבות ככה? היא בסדר נזיקין, היה צריך לפתוח את מסכת ברכות ככה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לרשום, הם אמרו, ממתי קוראים את שמע בערבית? למה אומרים מסכת? אז אומרים, מסכת אבות נראה לך וורטים, נכון? כן, זה לך רב, כן, חבר. מסכת שבת זה הלוכה, בוירר זה הלוכה, מסכת בבא קמא זה מסכת אבות, מסכת אבות, יש לך חבר, נשמע לך מוסר כזה. אומרים לך לא, משה קיבל תורה מסיני. ואנחנו חשבנו להגיד, משה קיבל תורה מסיני ומסרה על יהושע, הם אמרו שלושה דברים. ברגע שהגעת למסכת אבות, זאת הדרך היחידה שדרכה אתה יכול לקבל תורה מסיני. אם אתה לא עושה את מסכת אבות, הכלים שלך לא בריאים, האבות, קדושת האבות לא נמצאת בך, טהרת האימהות לא נמצאת איתך, אין לך תורה מסיני. תורה מסיני יכולה להיכנס רק ככה, אין ברירה, חייבים לעבור על מסכת אבות, ללמוד את זה, ככה ניגעתי מסקנה. תוירה תוירה, לחיות את זה, לראות איפה אדם שיבנה את מסכת אבות, זה יהודי, בנוי, כלים בריאים. איך במסכת אבות כתוב? צור ראו איזה דרך ישרה שיעבור לו אדם, אומר רבי יוחנן בן זכאי. מה זה צור ראו? מה זה צורו? שבו, תסתכלו בספרים, כנסו לבית מדרש ותחפשו. אתה אומר לבן אדם, צא תראה איזה דרך ישרה שהדבק באדם? מה תראה בתל אביב, בדיסקוטק, צא רואה איזה דרך ישרה שהדבק באדם? בתוך בית המדרש תראה, לא. כי מדברים פה על הנפש הטבעית, צא, תראה בחוץ, בנפש הטבעית, מהי הדרך הישרה שלה? את הנשמה אתה רואה בתורה, את הדרך הטבעית אתה רואה בחיים. צא תראה, צא תראה איך אנשים חיים, תבדוק, תראה איך בונים את הכלים. ולמזלנו, מזלנו, שחזל נתנו לנו מסכת כזאת, בלי פלאים, לא יודעת למסכת, איך היינו מתקנים את עצמי, איך היינו בונים את הכלים שלנו. יש לנו מסכת נפלאה, הכניסו אותה לתוך התורה, ואנחנו יכולים עכשיו לבנות את הכלים, בלי פלאים. אתם יודעים גם עוד דבר, מי שמחובר לאדמה, יש לו גם כלים בריאים. למה? האדמה, אמרתי לכם, עכשיו מגלה את כל כוחות הצמיחה החיוביים שלה, מאז שרה, כך גילה לנו הזוהר, זהו, מאז שרה היא חוזרת, מתחיל להתקן חטא האדם הראשון. מי שמחובר לאדמה, גם הגוף שלו, הנפש הטבעית שלו היא בריאה יותר. מי שעוקב אחרי זה יראה את זה. אני זוכר שעשינו כשהייתי חקלאי בגוש, אז היה לנו שותפות עם קיבוץ גבולות. אנחנו הגענו בדיוק חדשים, לא ידענו לגדל שום דבר, אבל היה לנו מכסות מים גדולות, להם היה שטח גדול. אז הם לימדו אותם, אמרו, בוא נעשה שותפות, אתם תביאו את המים, אנחנו ניתן את השטח, נגדל ביחד תפוח אדמה ונשתתף ברווחים. יפה. קיבוץ גבולות זה השומר של השומר הצעיר, זה ביום כיפור על האש חזיר, חזיר על האש. אנחנו גוש אמונים של הגוש אמונים של החרדלים, עצמונה. כמה שני קצוות, אבל מה לעשות, הכסף מחבר את כולם, נכון? יפה, עשינו שותפות, טוב לנו, טוב להם. אנחנו גם לא ידענו לגדל שום דבר, אמרנו נעשה איתם שותפות, ילמדו אותנו לגדל, הם חקלאים כבר עשרות שנים, אנחנו לא יודעים שום דבר, באנו מבית מדרש, לא ראים שום דבר, לא מכירים בכלל איך נראה טרקטור. והם, אל תשאלו, הם עשו ישיבת, זה קיבוץ, עשו אספה בקיבוץ, זה עבר ברוב. שמע את זה הקיבוץ השומר הצעיר, המרכז של השומר הצעיר הטיל סנקציות על המשק. אם הם עושים איתנו שותפות, הם מטילים עליהם סנקציות, הם הפסידו כספים וזה, והיה שם מלחמת עולם מול המרכז שלהם, והם ניצחו את המרכז. בשביל הפרינציפ הם אמרו, מה אתם פוסלים אותם? מה? וכשהיינו עובדים, אמרו, אנחנו מחכים שיפנו אתכם, ואתם כאלה אנשים מדהימים, כשיפנו אתכם, ניתן לכם שטחים שלנו, אדמות שלנו, אני לא יודע מה קרה, זה לא בטוח שם נתנו. ואז עבדתי עם אחד כזה, אני בא עם ערכה כזאת, המדריך החקלאי קנה לנו קופסה כזאת ערכה, של, זה מעין מעבדה קטנה, אתה בא לאדמה, אתה שם את הערכה, אני פותח אותה בחשיבות, מוציא נוזלים מהאדמה, בודק מליחות, בודק כל מיני דברים, זה גם אלקטרוני כזה, אני מרגיש את עצמי שלוש רבעי מדען. מגיע אליי איזה, זה הפגישה הראשונה שלי עם קיבוץ גבולות, מגיע אליי איזה ענק כזה לקיבוץ, זה אדם בוגר בין איזה 50-60, חקלאי, הסתכל, אומר לי, מה אתה עושה? אני אומר לו, מה אני עושה? אני עכשיו פה בודק כמה אני צריך להשקות, אני בודק את טיב הקרקע, איכות הקרקע, ובלי להניד הפרפיגה שלנו. קח את כל המזוודה הזאת, העיף אותה. אני אומר, מה אתה עושה? אתה כבר איש אמר. הוא אומר לי, אתה חושב שככה אדמה תגדל לך משהו? אני אומר לו, אז איך אתה חושב לדעת מה קורה באדמה? הוא אומר לי, אני אראה לך. לוקח רגב אדמה, מריח אותו, מלקק אותו. הוא אומר לי, עכשיו אני אגיד לך כמה תשים סידן, איך לתכנת את מערכת ההשקיה שלך. הוא אומר לי, אם לא תרגיש ככה את האדמה, היא לא תגדל לך כלום. אומר לי, תגיד, אתה בא לילדים שלך, אתה דופק להם מדידים, שם להם מדידים, בא עם ערכה כדי לדעת מה לתת להם, מה מצב רוחם, ככה אתה עובד עם אשתך? לא. אז ככה אתה חושב לעבוד עם האדמה? עכשיו, גיליתי אצל האדם הזה ואצל החקלאים הוותיקים שם, גיליתי מידות שלא הייתי בחיים שלי דבר כזה. אני אומר לו, תבדי, גם בחקלאות יש פוליטיקה, יש בתי אריזה, זה לא משנה. אני אומר לו, שבת, בית אריזה שלידינו מוכר תפוח אדמה במחיר... הוא אומר לי במילים האלה, תגיד, זה משנה, אני לא הגזבר, אתה לא הגזבר, זה חשוב לדעת את זה? אני אומר לו, לא. אז הוא אומר לי, אז אל תגיד לי. אני אומר לו, תודה, עכשיו אתה אומר לי ללכות לשון הרע. הוא אומר לי, אל תגיד לי הלכה, בשום, אל תגיד לי הלכה, אל תצטור, מה אנחנו צריכים לעשות את זה בקשור, הלכה לא. אני אמרתי לו עשרות פעמים, בוא נה, יש לך מידות, הוא לא מדבר שטויות, הוא לא משקר אף פעם, הוא אדם שקט, הוא לא כועס. אמרתי לו, תדע לך, יש לך מידות מדהימות, אם אתה לומד תורה, אתה גדול הדור, גדול הדור, אני אומר לך, יש לך כלים, אתה יכול לקבל אור אדיר. מאיפה באים הדברים האלה? אין לי ספק, זה בא מהאדמה. החיבור אל האדמה, אל הכוחות החיוביים של האדמה, מחברים אותך, מעוררים את הכוחות החיוביים שבנפש הטבעית שלך. עכשיו עוד תלמד מסכת אבות עם זה, שיכוון את הנפש הטבעית, אתה ענק. ובאמת כל יהודי בארץ יש לו שטח אדמה, כל יהודי יש לו נחלה, הוא יכול לעבוד בהייטק דרך אגב, אנשים מפחדים, אדם יכול לעבוד בהייטק, אבל חייב שיהיה לו נחלה בארץ, והוא חייב לאבד אותה, והוא חייב לדעת מה קורה איתה, גם אם הוא לא יעבוד יום יום באדמה. מה זה יעשה? ברגע שהוא יעלה על מדעי העבודה ויגע באדמה וירגיש את האדמה, זה משנה. חלק גדול מהבעיות שלנו זה שאנחנו גרים בקומה חמישית, שישית, שביעית, ובכלל לא יודעים מה זה האדמה, לכן הנפש הטבעית שלנו לא בריאה. ולפעמים הרבה יותר קל לגשת אל האדמה מאשר לעבוד עם ספרי מוסר. בישיבה כולי ואולי, אבל השילוב של שניהם ביחד זה יכול להיות, זה מתכון ליהודי בריא. לכן אבותינו היו חקלאים, אבותינו היו אנשי מראה. יצחק אבינו חופר בארות. מה זה חופר בארות? כל הזמן הוא רוצה לגלות את האור שיש בכלים, באדמה, והוא לא מתייאש. חופר, מפריעים לו, עוד פעם חופר, הוא רוצה לגלות את האור שיש פה למטה. לכן עשיו חשוב לו, ושרה רק אומרת לו, יהיה זמן, יגיע זמן, זה יעבור דרך עם ישראל. אז בעצם המסר שלנו מכל ספר בראשית זה, אנחנו צריכים להוציא מספר בראשית, מאבותינו ומהאימהות שלנו, את המסרים לבניין הכלים הטבעיים שלנו, שמתוך זה נוכל, כשניכנס לבית המדרש, ללמוד, זאת תהיה תורה אחרת, תורה גדולה יותר, כלים גדולים יותר. יש גם היום, אני ארמוז את זה, ועם זה אנחנו נעצור כאן, נכון? ב-10 וחצי. לא, מתי? 11 וחצי. לא, מתי השיעור, מתי מתחיל? רבע ל-10. עכשיו עד רבע ל-11. לא, מה עד עכשיו? מה עד מתי? עד 10:40. אוקיי. עכשיו אנחנו מתאמנים, אנחנו לומדים מה הלוז. אחת מהבעיות שלנו זה שאנחנו היום צריכים הרבה טהרת כלים. יש כלים ענקיים היום, יש היום המון כלים. כשאני אומר כלים, זה יש לנו דברים כאלה, דברים כאלה, אני לא יודע מה ההבדל, אבל דברים כאלה. יש לנו היום מידע מטורף, כלים ענקיים, אי אפשר להילחם נגד זה, חברים. אתה לא יכול להגיד, לא יהיה לי את זה, אני סוגר את זה, זה לא יעזור. אתה צריך לעשות שני דברים: ללמוד על טהרת כלים באמת, במקום להגיד זה לא בסדר, מה לא אסור, מה כן אסור, ללמוד בעומק איך כלים של יהודי בנויים, איך יהודי שולט בעצמו, איך יהודי מנהל את עצמו, ולהכניס אור גדול בכלים. כלומר, אתה צריך שני דברים בדור שלנו. זה א', באמת ללמוד מוסר, אבל לא מוסר של חוץ לארץ. זה לא היום, זה היום לא המוסר שמתאים לכלים שלנו. זה מוסר של ארץ ישראל, זה בעיקר מסכת אבות שנכתבה פה, והתבוננות באבות שלנו, וצריך אור גדול. אם יהיה אור גדול לכלים האלה, צריך תורה גדולה. כל עוד אנחנו לא יודעים לבנות את הכלים, והתורה שלנו קטנה, תורה של ניגלה רק, תורה של זה, אז הכלים יצאו למקומות לא טובים. אבל ברגע שנדע לעבוד נכון על הכלים ונכניס להם אור גדול, אז כל הדברים האלה יהפכו להיות לברכה. אחרת אם נלחמים בהם, זה לא מצליח. נכון, לא מצליח? לא מצליח. כולם, תראו לי מחנך אחד שמצליח לעמוד מול האייפונים. אין דבר כזה. בישיבות תיכוניות, בישיבות הסדר, אין דבר כזה. זה מגפה, כאילו, בכלל כל העולם הזה זה מגפה שחסד שאי אפשר לעצור אותה. יש למישהו, מישהו חולק עליי? אי אפשר לעצור את זה. בא תגיד לי, כל התלמידים אסור לכם להכניס את המכשירים האלה. כל אחד מהם, אני חותם לכם, יש לו מכשיר כזה בבית, במקרה הטוב. בחדר, במקרה הפחות טוב. הוא יוצא לראות. ואני אומר לכם על חבר'ה טובים, לא דבר אתכם לא על מקיף, דתי פה, הוא מדבר איתכם על ישיבות תיכוניות הטובות ביותר שיש. אפשר לברוא, אתה לא יכול לסגור את העולם, כי אלוקים בנה עכשיו כלים ענקיים. העולם הזה בוער, עשיו עולה. אתם יודעים מה זה, אתם יודעים מה זה, איזה חיבור יש בין כל העולם? היום אתה אומר פה דבר תורה, בו זמנית יכול לשמוע אותך מיליון אנשים, כולם יכול לשמוע אותך. איזה דבר עצום זה, אתה ממציא פה משהו, עכשיו מישהו חולה, אתה יכול עכשיו להפעיל 1,000 רופאים בכל העולם, ייתנו לך עצות, יצילו אותו. יש לך בעיה היום, נכנס טיק 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 טיק, אתה מקבל עצות מכל העולם. איזה דבר זה, איזה עולם זה? נכון, אתה לוחץ טיק 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 ואתה נמצא בסדום, ואתה נמצא במקומות הכי גרועים, ואתה מתמכר ואתה מת. נכון? אז מה עושים? אתה לא יכול לעצור את הקדמה הזאת, אין דבר כזה, אתה לא יכול לסגר בבית. מה אתה כן יכול לעשות? להתרכז בלימוד הכלים, לשים דגש יותר על לימוד הכלים, המוסר הזה. אבל אני אומר עוד פעם, זה מוסר עמוק של האבות, זה לא המוסר הרגיל שזה אסור ואסור והלקאה עצמית, לא. זה איך בונים כלים גדולים ואור גדול. אור גדול, כל עוד האור קטן והכלים אנחנו לא יודעים איך לבנות אותם, אז אנחנו במקומות לא טובים. אי אפשר להמשיך ללמוד בישיבות רק גמרא ומוסר רגיל, זה לא עומד מול הדברים האלה. זה לא בניין כלים גדול ולא אור גדול מספיק. צריך פה משהו להוסיף. הבעיה שהדוסים תמיד מגיעים 10 שנים אחרי כולם. אנחנו תמיד מגיעים, קרה משהו עד שאנחנו מעכלים, אבל זה ככה, זה אמת. עד שהקדושה מעכלת לוקח זמן, ככה זה, ונופלים וקורים דברים. אבל החוכמה היא שאנחנו נעכל, נלמד ונשתדל בשיעורים דרך זה קצת לראות את המהלך של האבות, איך האבות בונים כלים, ללמוד מהם את הבניין הכלים הזה שלנו. בסדר? שבת שלום. איזה חדר הם אמרו שאנחנו
נשאר? 6 דני.
כן. דרך אגב, מי שגר בחברון, כיוון שהוא מחובר אליו,